Sunday, May 17th, 2015, Yom Yerushalayim, Rav Yosef Tzvi Rimon, remembering Rav Aaron Lichtenstein Zatzal, Halacha, Hashkafa, and insights to his personality. Today is a very happy day. Of course, it's Yom Yerushalayim. It's also a very sad day in the sense that it's around the time of the Shloshim for Rav Aaron Lichtenstein Zatzal. Today we're very fortunate to have someone to speak about him, someone like Rav Yosef Tzvi Rimon. He's somebody who's well known to all of us. He's a Ram in Yeshivat Har Etzion and Migdal Oz. And he was very close to Rav Aaron for many, many years. And he also won the 2008 award for volunteerism for his founding of Jab Katif. I would also like to thank Dr. Mark Wiesen for sponsoring today's shiur in memory of Rav Aaron.
את לא הבנתי, באיזה שפה לדבר, בעברית או באנגלית?
עברית.
בארץ דיברתי כבר הרבה פעמים על הרב, אבל בחוץ לארץ כל מקום שדיברתי, דיברתי עד עכשיו באנגלית, אז זה מקום ראשון בעברית, אז אני מקווה שאני אצליח לדבר בעברית, כבר התרגלתי, אבל בעזרת השם. טוב, האמת שהיום זה יום מיוחד, כי היום זה יום הולדת של הרב ליכטנשטיין. הרב נולד ביום ירושלים, אז יצא ממש במקרה, יצא ככה שהקדוש ברוך הוא כיוון את הדברים. קשה לי לדבר על מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. ב-30 שנה האחרונות הייתי מאוד מחובר אליו, גם כתלמיד, גם כרם בישיבה, גם כרב קהילה, ובתשע השנים האחרונות גם הרב היה חלק מהקהילה שלנו באלון שבות. היו תקופות שהייתי ממש מדבר איתו כל יום, שואל אותו כל יום, ו כמעט כל שעה אני נזכר ברב, כמעט כל דבר שאני עושה בחיים, או ששאלתי אותו בצורה ישירה או בצורה עקיפה, ואני ממש קשה לי לדבר כאילו שהרב לא פה, אבל אין מה לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הרב היה בלי ספק מגדולי הדור. אז קודם כל אני אומר מגדולי הדור, ואני לא אומר גדול הדור, כי הרב לא אהב ביטויים כאלה. כשפעם מישהו דיבר על הישיבה, רצה לפרסם את הישיבה, את הגוש, אחד מהצוות, והוא כתב איזה מקום, הישיבה הכי טובה, הרב מחק את זה, אמר, מי אמר לך שאתה הכי טוב? תגיד שאתה טוב, למה אתה צריך להגיד שאתה הכי טוב מכולם? ואתה יודע, אתה מכיר את כולם, להגיד שאתה הכי טוב בזה והכי טוב בזה. היושר, הכנות, למרות שבשבילי אני יכול להרגיש גדול הדור, אבל אני חושב שבאמת, בלי ספק שהוא היה מגדולי הדור, ואני רוצה רק להסביר מה זה אומר מגדולי הדור. יש הרבה גדולי דור, לא הרבה, יש כמה שאיבדנו בשנתיים האחרונות, הרב אליושיב זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב רוזנר זצ"ל. מי נכנס לקטגוריה? מי יש לו כרטיס כניסה? מי נמצא בכלל בקבוצה הזאת של גדולי דור? אז קודם כל צריך לדעת שגדולי דור נכנסים בודדים, שהם אנשים שקודם כל שולטים בכל התורה כולה. והרב באמת היה מישהו שכל מקום, בכל השס, בראשונים, הוא שלט, הוא ידע בצורה עיונית, למדנית, על כל דבר. זה היה פלא לראות איך שהרב נמצא בסוגיה אחת, ולמרות שכתוב לא לשאול את הרב בסוגיה שהוא לא נמצא בה, אנחנו היינו שואלים את הרב בהרבה סוגיות, אבל הוא פשוט היה בכל סוגיה. הוא היה יושב מצוי בכל סוגיה עם הראשונים בעיון. זה היה פלא. אמרו לי אנשים לא מהגוש בכלל. אמר לי ראש ישיבה אחד שהוא פגש את הרב ליכטנשטיין פעם באיזה מקום, והוא היה אותו ראש ישיבה, למד איזה סוגיה. הוא אומר, שאלתי את הרב על משהו בסוגיה. הוא אומר, הרב היה בעניינים, כאילו שהרגע הוא קם מהסוגיה. הוא היה בעניינים, בשליטה, בלמדנות, בראשונים. אמר אותו רב, אני שבועיים כבר לומד והרגשתי לא נעים, כאילו שאני לא בעניינים. אז קודם כל להבין, מדובר על מישהו שהוא היקף של כל התורה כולה, ואפשר לשאול אותו בנזיקין, או בנשים, או בקודשים, או בתארות. זה לא יאומן. עכשיו, הרב היה מעביר לפעמים במקביל שלושה שיעורים בעיון בישיבה. אין דבר כזה, תבררו קצת לראשי ישיבות, אין דבר כזה להעביר, ראש ישיבה נמצא עכשיו בסוגיה, נמצא בעניין, אבל להעביר במקביל שיעור אחד בבבא בתרא, ושיעור אחר בחולין, ושיעור אחר בתארות, לחבורות, זה לא יאומן. כלומר, היה באמת משהו שהוא קודם כל מצד ההיקף של תורה, הידיעה של תורה, הלמדנות של תורה, היה משהו חריג, נדיר, שאני חושב שבדבר הזה מותו של, פטירתו של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרי ניקה פרת משכבו, זה אובדן לדור. זה אובדן לדור, כי מישהו עם שליטה כזאת בתורה, זה אובדן לכולם, זה אובדן לכל הציבור היהודי, זה אובדן לציבור דתי, וזה ודאי אובדן לציבור ציוני דתי. אני אנסה לתאר דברים קצרים וכל פעם לשלב בסיפורים קצת, אבל אני אשתדל להגיד דברים קצרים על כל דבר, כי על הרב אפשר לדבר שעות והמסגרת יותר מצומצמת פה עכשיו. אני אומר דברים קצרים רק על דרך לימודו, גם אנשים שלמדו אצלו או לא למדו. הרב ליכטנשטיין הייתה לו דרך לימוד מיוחדת, דרך לימוד חדשה, ולמרות שהוא היה בהרבה מובנים תלמיד של חותנו הגדול הרב סולובייצ'יק, אבל השיעורים של הרב ליכטנשטיין לא היו כמו השיעורים של הרב סולובייצ'יק. היה משהו אחר לגמרי. מקובל בעולם הישיבות ששיעור טוב, בטח שיעור כללי, מתחיל ברשימה של שאלות. יש שאלה על הגמרא, ואז יש שאלה על הרמב״ם, ויש שאלה על הרשב"א, ויש שש שאלות. ואחרי זה מגיע יסוד, מגיע איזה דרך חדשה, או יסוד, או צווי דינים, חקירה, ופתאום הכל נהיה ברור. הרב לא לימד כך. הרב היה קורא את הסוגיה ומפרק אותה לחלקים. כל דבר הוא היה קורא מהר, טוב, בואו נחשוב איך אפשר להבין את זה. ותמיד אם היינו מבינים בשתי צורות, הוא היה אומר, רגע, רגע, יש עוד צורה. אז יש שלוש צורות. עכשיו, טוב, הדרך הזאת שדיברנו, בואו נחשוב האם הדרך הזאת, אחת מהשלוש צורות, האם יש דרכים שונות להבין את הדרך הזאת. טוב, אז מגיעים בדרך הזאת גם כן לשלוש הבנות, וגם בדרך הזאת לשלוש הבנות, וגם בדרך הזאת לשלוש הבנות, ופתאום כל הסוגיה מתפרקת בצורה אנליטית להמון אפשרויות, להמון שיטות, גם לשיטות אפריוריות שהרב מאוד אהב, תחשבו על הכל. וכשאתה קורא את הרשב"א ואת הרמב"ן ואתה רואה קושיות של אחד על השני, זה כבר לא כל כך קשה, כי פשוט אתה מבין, הרשב"א הלך לפי השיטה הזאת והרמב"ן לפי השיטה הזאת, אז הכל פשוט מתברר מעצמו. וזו דרך לימוד שאני חושב שקשורה גם ליושר של הרב, ליושר להראות את הכל, את כל האפשרויות, את כל הצדדים. לרב גם היה משהו מיוחד בשיטת הלימוד, שהוא, מי שלמד אצלו שנים, לא רק ידע תורות של הרב, הוא למד איך ללמוד. אני אתן דוגמה אחת, שהיא הדוגמה שיותר קל לי להעביר אותה. כשיש קושייה, רגילים לחפש תירוץ לקושייה. הרב לא היה עובד כך. כשהייתה קושייה, מה הרב היה מחפש? הרב היה אומר, בואו נחשוב על אילו נקודות הנחה, assumptions, אילו נקודות הנחה הקושייה מתבססת. טוב, בואו נחשוב, הקושייה מתבססת על שלוש נקודות הנחה. כדי לתרץ את הקושייה, די לחלוק, מספיק לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. אני אתן דוגמה. אנחנו עכשיו בימי ספירת העומר. התוספות במנחות דף סמך וב דנים מה קורה אם אדם שכח לספור יום אחד או כמה ימים בספירת העומר. הם כותבים בשם בעל הלכות גדולות, שאם אדם שכח לספור יום אחד, יום ולילה, הפסיד את הספירה. בעלי התוספות חולקים על בעל הלכות גדולות ואומרים, ותימה גדולה היא ולא ייתכן, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שאדם יפסיד יום או יומיים, שיפסיד את הספירה. מה יטריד את התוספות? אז אפשר לראות בדבריהם, בדברי ראשונים, שהתוספות הבינו שכל יום זאת מצווה בפני עצמה. אז גם אם אדם שכח יום, יומיים, שלושה, אז מה? יש עוד מצוות שיכול לקיים. כשאנחנו באים לתרץ את בעל הלכות גדולות, ליישב את שיטתו, אז אנחנו צריכים להתבונן בדברי התוספות ולראות על אילו נקודות הנחה מתבססים התוספות. נקודת הנחה ראשונה, שכל יום בספירת העומר זאת מצווה בפני עצמה. נקודת הנחה שנייה, אם כל יום זאת מצווה בפני עצמה, אז אם הפסדת מצווה או שתיים או שלוש, זה לא מפריע ואתה עדיין יכול לקיים את המצוות האחרות. כדי ליישב את בעל הלכות גדולות, אפשר לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. או להגיד שבעל הלכות גדולות חושב שמצוות העומר זה לא כל יום מצווה בפני עצמה, אלא זאת מצווה אחת. ואם הוא יגיד שזה מצווה אחת, הבעיה שהוא יצטרך להתמודד איתה זה למה מברכים כל יום אם זאת מצווה אחת. או שהוא יגיד לא, זה באמת מצוות נפרדות, אבל כל יום זאת מצווה, אבל המצוות תלויות אחת בשנייה, או כדברי הרב, אמנם זאת מצוות נפרדות, אבל אם אדם דילג על 18 הוא לא יכול לעשות 20, כי זה לא ספירה, זה מצוות נפרדות שתלויות אחת בשנייה. עכשיו אני אומר את זה לא בשביל בעל הלכות גדולות עכשיו, אלא רק להבין שדרך החשיבה הזאת לפעמים משנה את כל הסוגיה. אדם יכול לראות קושייה בגמרא ולראות כל מיני תירוצים, אבל הוא לא יזכור, הוא לא יבין איך אדם עובד. הוא יכול ללמוד ארצול, הוא יבין מה כתוב, אבל כשהוא מבין את זה פתאום הוא מבין את כל העמוד בבת אחת. הוא מבין, הייתה כאן קושייה, היו כמה נקודות הנחה, אביי לא קיבל את הנקודה הזאת ורבה לו את זאת. היו תקופות כשלמדתי אצל הרב, שהלכתי פעם לחודש מילואים בצבא. אתם יודעים, אדם חייל דתי מגיע לצבא, גם אם הוא לא מנסה לדבר על דברים דתיים, אני מנסה לדבר על מחשבים וצילום, כל התלונות שיש על הדתיים זה עליו, כל הקושיות, מה זה? אני מגיע ואיזה חייל מתחיל לדבר איתי, אתם הדתיים, ומתחיל להגיד כל מיני בעיות שיש לו. ואז אני אומר, טוב, איך אני עונה? לא, אז אני אומר, הקושייה שהוא מקשה עליי מתבססת על שלוש נקודות הנחה. כדי ליישב את הקושייה אני יכול לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. עכשיו שתי נקודות הנחה הוא בכלל לא יבין אם אני אחלוק, אז אני אחלוק על השלישית. אבל זה ככה נכנס לצורת חשיבה כזאת, שלרב היו כל מיני כלים מיוחדים, ומי שיסתכל בספרים של ראשי הישיבות מכל המאה השנה האחרונות יראה שזו שיטה חדשה. זה לא השיטה הבריסקאית, למרות שהוא היה גם בריסקר, אבל זאת לא השיטה, זה משהו אחר. והייתה לו שיטת לימוד באמת מאוד מאוד מיוחדת, וכל סוגיה שאני עומד אני ממש מרגיש שהרב איתי, בין אם למדתי איתו את הסוגיה או לא למדתי, כי הוא לימד אותנו שיטה איך ללמוד. אני רוצה לעבור לעוד נקודות אצל הרב, ואני אחזור גם לעניין של לימוד בעזרת השם לפי הזמן. זה לא סוד שכולנו היינו יראים, מפחדים לגשת אל הרב. ויראו מגשת אליו. כולנו היינו מפחדים. פעם חשבתי לעצמי, בתור תלמיד, אמרתי, טוב, פעם אם אני אהיה יותר קרוב, יהיה לי יותר קל. באמת שככל שהשנים עברו, זה נהיה יותר קשה. עכשיו, תמיד ניגשתי אליו. הייתי ניגש אליו, זה לא, אף פעם לא קרה שלא ניגשתי אליו בגלל זה. תמיד ניגשתי. ניגשתי לפעמים, אמר, כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום. הייתי מדבר איתו המון, המון ממש. ושאלתי את עצמי, למה? למה היה, הרב היה מאוד עדין. לא היה יכול להיות שאתה תבוא אליו עם איזו שאלה והוא פתאום מתנפל עליך. לא היה יכול להיות דבר כזה. מורי ורבי הרב עמיטל, מהבחינה הזאת, זה היה יותר מסוכן. יכולת ללכת, לא יכולת לדעת פתאום מה הוא ירצה. אבל היה מאוד קשה לגשת לרב. למה זה כך קשה? הוא תמיד היה נחמד, תמיד היה מקבל את הדברים. תמיד היה שומע מה היה כל כך. אז כל השנים הסברתי לעצמי שזאת הייתה יראת הרוממות, אתה מראה את הרואה את הגדולה, רואה את העוצמה, ואני חושב שזה נכון. אבל רק אחרי פטירתו הבנתי שהייתה עוד סיבה. כשאתה הסתכלת אצל על הרב, היה אפשר לראות שיוויתי השם לנגדי תמיד. יכולת לראות את הרב כל הזמן כביכול עומד לפני שכינה. כשהרב עומד לפני שכינה, מי אתה שתיכנס לקודש הקודשים? על מה? יש לך משהו מספיק חשוב כדי להיכנס עכשיו להיות בהתוועדות של הרב והקדוש ברוך הוא? אבל זאת הייתה המציאות. כל חייו, אני חייב להגיד, זה גם בעולם הקודש וגם בעולם החול, אם היו, הוא כמעט תמיד היה בעולם הקודש, אבל גם הדברים אחרים הרגשת שזה הכל נובע מהמציאות שהקדוש ברוך הוא לפניו, וגם הקדוש ברוך הוא כל העולם הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הרב גם ראה עניין, חשיבות בכל הדברים בעולם. אבל אני חושב שהיה כאן משהו מאוד מיוחד, ובדברים האלה אני רוצה גם להגיד משהו שאני מרגיש שהוא מאוד מגדיר את הרב. מספרים על בנו של החפץ חיים, שפעם שאלו אותו, האם אתה יכול לתת לנו דוגמה מאבא, החפץ חיים, של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? אמר להם הבן, תראו, אין לי אף דוגמה לתת לכם של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל יש לי הרבה דוגמאות לתת לכם של הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מקיים. ואני חושב שזה היה הרב ליכטנשטיין, כולו רצון לעשות רצון השם בעולם. על כל דבר, זה קל, זה קשה, לעשות, לקיים הלכה, לעשות. הרב לא היה מקל, מי שחושב מבחוץ, הרב היה מחמיר גדול. הוא אומנם היה פתוח בהרבה דברים, וראייה רחבה, אבל הרב לא היה מקל בכלל. אני לא אתן כאן דוגמאות, ואני לא אכנס לשיטה טוב פסיקת הלכה, למרות שאני יכול לדבר על זה המון, המון. אני כל רגע נזכר במשהו, אני ממש, כשאני רק חושב על זה, אני כבר לא יכול. אבל הרב היה באמת רחב אופקים וגדול, והיו לו בתחומים האלה גם אמירות מאוד מיוחדות בתחומים ההלכתיים, שלא ניכנס אליהם כרגע, אולי אחר כך אם יהיה זמן, אבל לא בטוח. הרב היה מידת האמת, ואני אתן דוגמאות מה אני מתכוון שהרב היה מידת האמת. לפני שנים רבות היה תורם גדול לישיבה, אחד מגדולי התורמים של הישיבה, והתורם הזה החליט לעשות עבודות כאלה, מלגות. תלמידים כותבים עבודות מכל מיני מקומות, ושלושה ראשונים מקבלים פרס. הוא ביקש מהרב להיות זה שמחליט מי השלושה הראשונים. הרב הסכים. אחרי כמה ימים הוא מתקשר אל הרב ואומר לו, רציתי להגיד שבתוך המשתתפים יש אחיין שלי, האבן אפיו. אז לא חייבים לתת לו מקום ראשון, אבל שיהיה אחד מהשלושה. הרב אמר, אני מצטער, אני לא יכול. אני לא יכול להגיד שהוא מהשלושה אם הוא לא שם. אמר אותו תורם, מה זאת אומרת אתה לא יכול? אני אפסיק לתרום לישיבה. עכשיו אני אומר, להגיד ככה זה נשמע כלום, אבל כשהוא מדבר על תורם שרוב הכסף בישיבה ממנו, זה לא פשוט. אתה תמיד יכול למצוא תירוצים לשם שמיים. ולהסביר אולי. הרב לא הסכים. תורה מאוד כעס. אחרי כמה זמן הוא מתקשר עוד פעם לרב, הוא אומר, טוב, אני מבין אותך, מצאתי פתרון. אנחנו באמת ניתן את כל שלושת הפרסים למי שמגיע לו, הכל בסדר, אני אוסיף מקום רביעי, תיתן לו את המקום הרביעי. הרב אמר, אני לא יכול. אני לא יכול להגיד שהוא רביעי, הוא לא רביעי. ובאמת, הרב לא הסכים, ואותו תורם הפסיק לתרום, והישיבה הייתה בצרות כמה שנים. ובאמת, יש כאן משהו מדהים. יושר עד הסוף. כשהתלמידים היו הולכים להתקבל בתור רמים בכל הישיבות, היו מבקשים מכתב המלצה מהרב. תמיד היו באים בתלונות. היו אומרים לרב, החברים שלנו מישיבות אחרות, כשהם הולכים עם מכתב המלצה מהרב שלהם, זה וואו, הכל. והרב כותב מאוד בצמצום, ככה מאוד, אמר להם הרב, תראו, אין לי ברירה, אני כותב מה שאני רואה. אבל אמר, אל תדאגו. כשאתם הולכים לישיבה, אז הם כבר יודעים שאם הם מקבלים מראש ישיבה אחר, הם צריכים להוריד קצת למחצה, לשליש, לרביע, יודעים, אצלי הם יודעים שהם יכולים לקרוא את זה בצורה מדויקת. בשנים הראשונות של הישיבה, הרב נסע לבחון תלמידים בארצות הברית. כשהוא חזר, ניגש אליו המנהל של הישיבה, ידעיה הכהן, ואמר לו, מגיע לך לכל יום דמי אשל. אתם יודעים מה זה דמי אשל? אשל זה ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לינה. יש איזה כסף כזה שנותנים לאדם שיוצא בשליחות על כל יום, על האוכל, על המקום. יש דבר כזה באמריקה?
פרדיאם.
יש כסף. אמר לו הרב, אני לא צריך, כי אני ישנתי את החותן שלי. הרב סולובייצ'יק, ואכלתי, לא צריך. אמר לו, מנהל, זה לא משנה מה עשית. זה לא משנה, זה כמו נסיעות. אדם בעבודה יש לו נסיעות. נסעת בטרמפים, או החלטת לנסוע במונית, בטקסי, תנו לך אותו דבר, זה לא משנה, יש נסיעות. אשל מגיע לך, זה ככה עובד תמיד, הוא עבד בהסתדרות גם, הסוכנות. הוא אומר, זה ככה בכל מקום, יש דמי אשל, זה ה... טוב. אמר לי, ידעיה, ערב יום כיפור, הרב רץ אליו עם העטפה, עם כסף, אמר לו, קח את הכסף חזרה, לא רוצה. לא רוצה את הכסף. לראות את היושר, אמר לי מישהו שפעם שילמו לרב נסיעות, הוא נסע לאיזה מקום. אז הרב הביא קבלה של הדלק, הוא אמר, תראה, אבל בדרך אני הלכתי איזה 2 קילומטר לכאן כדי להביא משהו לזה, וחזרתי, אז את זה תוריד מה... כאילו שיהיה מדויק בדיוק מה התשלום של הנסיעה שמגיע לי לדבר שהלכתי אליו. אני רוצה קצת לדבר על הרגישות האנושית של הרב. הרב היה עם רגישות, sensitivity, מאוד גדולה, מאוד גדולה. הרב היה אצלנו בקהילה באלון שבות 9 שנים. אני אגיד בסוגריים, כשאני נותן שיחה אצלי בקהילה באלון שבות, יש בערך 1,000 אנשים בבית הכנסת בשבת, ויש בערך 70 רבנים בערך, זה גם ככה מעניין, צ'לנג'ינג. אבל אם אני נותן שיחה ומורי ורבי הרב ליכטנשטיין יושב שם, זה עוד יותר קשה. ו כשהרב הגיע, אז עליתי לתת את השיחה, פעם ראשונה שהוא בא לפני 9 שנים. אני עולה לתת את השיחה, ופתאום אני רואה שהרב קם. כמעט התעלפתי. כמעט פיינטד. איך, מה, גדול הדור יקום בשבילי. טוב, אז התחלתי את השיחה, ותמיד אמרתי ברשות מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, כשהרב הגיע לקהילה, אז אמרתי לחזן, תחכה לרב. אז הרב בא אליי ואמר, תשמע, אני מבקש לא יחכו לרב, אתה מרא דאתרא. לא יחכו לי, שיחכו לך. אחרי אותה שיחה הלכתי לרב. אמרתי לו, הרב, אני לא יכול להיות שהרב קם כשאני הולך לתת שיחה. אז אומר, לא, אתה מרא דאתרא, אתה. אמרתי לו, הרב, נעשה עסק. We'll make a deal. אני אגיד לחזן שלא יחכה לרב. והרב אף פעם לא יקום בשבילי. אז הוא הסכים, וכך היה. כל ליל שבת, אומרים לי שבת שלום, כולם באים. הרב תמיד היה בא להגיד שבת שלום. אני הייתי מסתכל, וכשאני הייתי רואה את הרב, עוזב את המקום, הייתי עוזב את כולם, בורח, כמו ברץ, שהרב לא יבוא אליי, אבל לא תמיד שמתי לב, והרב היה מגיע. וגם בשנים האחרונות, גם כשהרב בקושי זז, פתאום הייתי רואה שהרב מגיע. אז קודם כל, זה ענווה שבאמת לא תאומן, הענווה, והרב תמיד פרגן, אני מה זה פרגן? תמיד אמר דברים טובים אחרי כל שיחה וכל דבר, והוא היה מגיע לדרשת שבת תשובה ולדרשת שבת הגדול. הרב אף פעם לא התערב בשום דבר בקהילה. He didn't interfere, אף פעם, חוץ מפעם אחת. פעם אחת, כל כמה שבועות, בצורה ספונטנית, רוקדים בליל שבת קרליבך. אתם יודעים, כן? אין החלטה מתי, זה פשוט קורה. זה יש אולי חתן, אולי בר מצווה, מישהו מתחיל, החזן מתחיל, מישהו מתחיל. קורה. פעם אחת החזן ירד כדי להתחיל לרקוד, הרב עצר אותו. עצר אותו, עכשיו לא רוקדים. בתקיפות כזאת, כולם עצרו, הכל חוזר. אחרי התפילה, הגשנו לרב, הרב אמר, אני לא מבין. בתחילת התפילה אמרתם, צאו לקראת האבל, הבאתם לפה אבל. זה לא טרגדיה מיוחדת, כל זה טרגדיה, אבל זה מישהו שאיבד את אבא שלו בגיל 80, 90, לא? אומר, אני לא מבין, הכנסתם אבל ואתם רוקדים בתפילה? שרק עכשיו, מי חושב על זה בכלל? מי חושב על זה? כאילו אתה מכניס אבל והכל חוזר להיות רגיל. הרגישות. הרב היה, כשהיה הולך לחתונה, הוא היה רוקד מההתחלה ועד הסוף. אם זה היה 45 דקות, הוא היה רוקד, כי המשימה שלו עכשיו is mission, לשמח חתן וקלה. הוא היה רוקד, רוקד, רוקד. עכשיו הוא רקד גם בשנים האחרונות, כשהוא בקושי הלך, הייתי איתו לפני איזה שנתיים בחתונה, הוא בקושי זז, הוא רקד כל הזמן. היה באחת החתונות שהייתי איתו, אז היה איזה בחור אחד שבתוך הריקודים העיף אותו, נתן לו פתאום הרב, עכשיו, לפני שנתיים, נפל על הרצפה באמצע הריקוד. אני חושב שאותו בחור אפילו לא שם לב, ממשיכים. ואז הרמנו את הרב, הוא לא הסכים לצאת, הוא רצה להמשיך לרקוד. לא הסכים לצאת, אז היה לו קודם כל איזו מסירות כזאת בחתונה, אבל היה לו גם רגישות מיוחדת שהסמלה של הקלה לא תתלכלך מהיין. כשהיו נותנים, כשהחתן נותן לקלה לשתות, או כשאימא נותנת, הרב היה לוקח את שתי ידיו הגדולות והיה מניח מתחת לכוס, שאם נוזל יין שלא יזול על הסמלה של הקלה. יש לי תמונה מהחתונה שלי שרואים אותי, אני לא זוכר אותי, אם נותנים לאשתי לשתות, הידיים של הרב מתחת והכוס מטפטפת טיפות יין על הידיים של הרב. פעם אחת הייתי בחתונה ואני רואה שאחרי כמה דקות הרב עוזב את הריקודים. עכשיו זה פלא, הרב לא עוזב את הריקודים. עכשיו אתם יודעים, אמנם הרב היה ליטווק, אבל גם לליטווק מותר שיוך סידים. אז אני ראיתי הרב עוזב, צריך לבדוק, מה זה? למה הרב עוזב? מה קרה? הרב הלך וישב ליד אישה זקנה, באולם, יושב מדבר איתה. דיבר איתה 40 דקות. טוב, היה צריך לבדוק מה זה, מה קרה כאן? מי זאת האישה הזאת? בטח איזה רבנית חשובה. אולי משפחה של תורמים של הישיבה. מי זאת ה... התברר, לא רבנית ולא תורמים, זה אישה זקנה שהרב ידע מי זאת, הכיר אותה, והרב פשוט ראה שכולם בשולחן שלה עזבו לרקוד והיא זקנה, לא יוכל ללכת, נשארה לבד. אז הרב הלך לדבר איתה כדי שלא תישאר לבד. מי שמכיר את הרב יודע כמה זה מיוחד, כי הרב גם לא היה איש שיחה כזה, הוא לא היה אדם, הוא כל היה בליבו, אתה מדבר איתו, אתה... זה לא היה מישהו ככה להעביר איתו שעה על... אבל זה היה רגישות מיוחדת, רגישות אנושית באמת מיוחדת, מרשימה. לרב הייתה ענווה מיוחדת ויכולת הקשבה מיוחדת. הזכרתי מקודם את הענווה ודברים שונים, אבל אני אגיד לכם עוד דוגמה. טוב, קודם כל יש דוגמאות שכולם מכירים, את הענווה, את הדברים, הוא תמיד היה הולך לשיעור עם כל הספרים. לא נתן לאף אחד, הרי מה של ספרים לא נתן לאף אחד לקחת. אני זוכר שפעם מישהו החליט, אני אקח לרב את הספרים. כאילו, אז הוא היה עם גמרא, הוא ראה את הרב עם הערימה, הוא לקח את הגמרא שלו, שם על הערימה כדי לקחת את הכל, אבל הרב רץ ולקח את הגמרא של ההוא לשיעור. הרב לא חיפש שום דבר, והיה תמיד... סיפר לי תלמיד, שהוא בסוף שהוא, היי, גמר את הישיבה, והוא היה חצוף, פינורטיס חצוף, אותו תלמיד, הוא ניגש אל הרב, ביקש לדבר עם הרב, והרב קיבל אותו. הוא אומר לי, במשך שעה, שעה וחצי, אמרתי את כל התלונות שיש לי על הישיבה. על הישיבה, על הרב, אין מספיק קשר אישי, אין מספיק, כל התלונות. כל מה הוא אומר, שעה וחצי, לא יודע, מתלונן. הרב שותק. מי שדיבר פעם עם הרב יודע שהרב אף פעם לא נכנס לדברים שלך. לישראלים מאוד היה קשה לדבר עם הרב. כתבו אז אני חכה, זה כאילו אתה לא יכול. הוא מדבר. אומר כל הדברים, הישיבה לא בסדר והרב לא בסדר וזה, כל הדברים. הרב שותק. אחרי שהוא גומר לדבר, אז הרב אמר לו, טוב, אז אני אסכם עכשיו את מה שאתה מתלונן. ואז במשך 10 דקות, הרב סיכם את הכל. אתה מתלונן, תלונות שלך מתחלקות לכמה סוגים, הסוג הזה הוא כך, הסוג הזה... סידר לו את כל התלונות. אמר אותו תמיד, קודם כל, הבנתי פעם ראשונה על מה אני מתלונן בכלל. אבל אומר, ראיתי כמה הרב לוקח את הדברים ברצינות? איך הרב? אומר, כבר לא הייתי צריך תשובות. לא הייתי צריך תשובות. מאז הוא נהיה מעריץ של הרב. נהיה אדמייר. אבל היה לו באמת יכולת הקשבה וענווה בצורה מאוד מיוחדת. אני רוצה לדבר קצת על אהבת התורה של הרב. דיברתי על הלימוד ועל זה, אבל הרב הייתה אהבת תורה מיוחדת. יום אחד בשנה הרב לא היה ליטווק. יום אחד. תמיד הוא היה ליטווק. הוא היה ככה, היה מתפלל ברגש, והיה לומד כמו אריה משך, היה שומע אותו, לא היה... אבל הוא היה ליטווק. מתי זה היום האחד שהוא יצא מכליו? נכון, זה לא היה פורים. פורים זה לא חג בשביל ליטווק, למרות שהרב בפורים הסתדר, הוא עמד, היה עד 4 בבוקר, וסליחה, קיבל את כל השיקורים, וכולם דיברו איתו, וכולם, לא משהו, שיקורים, לא... אבל זה לא היה, פעם שאלתי את הרב, אמרתי לו, כדי לקיים עד לא ידע, עד לא ידע, ונאור אמן מורך מרדכי, צריך או לשתות יין, או ללכת לישון, שהרמב"ם אומר, הרמה, אם אדם הולך לישון, מתוך שישן, הוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל הרב התנגד לשינה, בכלל לא ישן, אבל בטח ביום. הוא ממש, רב עמיטל פעם אמר לו, רב ארון, כשאתה תבין למה צריך לישון, אתה תהיה בן אדם. אבל הוא כאילו, לא, אז שאלתי את הרב, אמר לו, בפורים הרב ישן? הוא אמר לי, לא, מה פתאום? אז אמרתי לו, אז הרב, מה הרב עושה? הרב שותה יין? הוא אומר, אני שותה מעט יותר מהרגלי, וזה לא הרבה. הוא שותה קצת. הוא לא היה, אמר לי הרב עמיטל פעם, זיכרונו לברכה, שפעם בא אליו תלמיד אמריקאי והביא לו סליבוביץ' לרב עמיטל. תמיד בסליבוביץ'. אני לא יודע, אבל הרב עמיטל אמר שזה יין טוב כזה. הביא לו סליבוביץ', ואז הוא סיפר לו שהוא הביא גם בקבוק לרב ליכטנשטיין. אמר לי הרב עמיטל, איזה בזבוז לתת לליטפק סליבוביץ', מה הוא יעשה עם סליבוביץ'? בכל אופן, הרב ליכטנשטיין לא היה, היה יותר מאופק, יותר... אבל בשמחת תורה, הרב היה יוצא מגדרו. הרב היה רוקד, משתולל, רוקד כל הקפה לפחות חצי שעה. אני מזכיר לכם כמה הקפות יש, כן? 7 הקפות, זה לא היה קצר בישיבה. אם מישהו היה יושב בצד בספסלים, הרב היה הולך, תופס אותו, מכניס אותו פנימה. פעם אחת הרב עמיטל, הייתי גבאי, עברו איזה 25 דקות של הקפה, אז הרב עמידל אומר לי, לך תגמור שם את ההקפה. אני נכנס פנימה ואני מנסה לגמור, מסתכל על השעון, הרב רואה אותי, תופס אותי, מוריד לי את השעון מהיד, שם את השעון בכיס שלו ומתחיל לרקוד איתי. עכשיו מי שיקר, זה לא הרב ליכטנשטיין, זה לא הוא, זה כאילו בשמחת תורה, הרגשת אהבת תורה, הרב מחבק את התורה, הוא שם. יש סיפורים דומים, לא על השעון, אבל על הגרא, שגם כן היה מאוד... פעם אחת בשמחת תורה רקדנו איזה חצי שעה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. והרב רוקד ושר, ואחרי חצי שעה הרב עצר. והרב אמר, מאוד חשוב לעבוד את השם בשמחה, ומאוד חשוב באמת להיות שמחים בעבודת השם, אבל תדעו לכם, גם אם אדם לא שמח, גם אם אדם קשה לו, הוא עובד את השם, כי את הקדוש ברוך הוא עובדים גם אם שמחים וגם אם לא שמחים. עכשיו אנחנו נשיר את השיר הזה עם פסוק אחר. עכשיו נשיר את זה עם תהילים פרק ב', עבדו את השם ביראה, גילו ברעדה, with fear, shaking. והרב שר את הפסוק, עבדו, אתה רק לדמיין, עבדו, 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 עבדו את השם ביראה, גילו ברעדה, ואתה רואה את הרב שמח לפחד מהשם, שמח להגיד עבדו את השם ביראה, ואתה רואה שהוא שמח שזאת החוויה הגדולה של הרב להיות עבד השם. הרב היה חשוב לו לימוד תורה והקפדה על כל זמן וכל דקה, גם משלו וגם משלנו. פעם אחת ישבתי עם הרב עם כמה תורמים, שלושה תורמים, הרב, אני, בחדר אוכל קטן בישיבה, חדר החמים קוראים זה בזה. והגישו דגים, הרב אכל, ואז גם אנחנו אכלנו. הגישו מרק, הרב לא אוכל, המרק מתקרר. סופ, המרק מתקרר, עוברות כמה דקות ואני כאילו אחראי, שמה, אז אני נותן לרב. הרב קופץ, אומר, אני לא אוכל מרק ביום חול. שאלתי אותו, למה? אז מה, תראו, קודם כל, הארוחות ביום חול הן כל כך עשירות היום, שאני רוצה שיהיה משהו מיוחד לשבת. אבל חוץ מזה הוא אמר, איזה בזבוז זמן זה לאכול מרק. What a waste of time to eat soup. רק להבין, מי איתנו בכלל בפרופורציה? מי בכלל נמצא בסדר גודל כזה ש... אבל זה היה הרב, הוא כולו היה שקוע בתורה, חדר אוכל, הוא היה נכנס, פחות משבע דקות היה בחוץ, זמן מתקלים וחיילים, חייבים לתת להם לפחות שבע דקות. הרב היה אוכל, יוצא, חוזר ללמוד. הרב היה מאוד מקפיד בישיבה, שילמדו גם ביום ראשון, סנדי, וגם ביום שישי. אז ביום שישי תמיד היה שיעור בגמרא של כל הרבנים. יום ראשון הרב ליכטנשטיין רצה שגם כשנמצאים בבית יחזרו ב-10 בבוקר. אמר, עשה חישוב, גם אדם נמצא בבאר שבע ויכול להסתדר בחיפה, כך אוטובוס יוצא ב-5 יגיע. בקיצור, ביום ראשון ב-10 הוא היה מעביר תמיד שיעור לשיעור א', שיעור מתודיקה קבוע. כשאנחנו היינו בשיעור ג', לא, את, רצינו שהרב ייתן לנו שיעור במורה נבוכים. אבל החבר'ה ידעו שכשניגשים אל הרב, יש סיכוי שהרב יגיד שהשיעור יהיה ביום שישי ב-10:30 אחרי השיעור. עכשיו אתם יודעים, כמו שיש פה סנדי, יום שישי בארץ זה חצי סנדי כזה, לא לגמרי, אבל אנשים רוצים לחזור הביתה, אין להם סנדי, אז צריך כמה שעות להיות בבית קצת. אז אמרנו, מה עושים? הרב ירצה שיעור ב-10:30, מה עושים? פתאום למישהו היה רעיון. הוא אמר, תראו, יש דף יומי. ב-10:30. אם הרב יגיד ששיעור ב-10:30, נגיד לו, הרב, אי אפשר, יש דף יומי. עכשיו, אתם בטח זוכרים, הסיפור מלך לפני 27 שנה. לפני 27 שנה, אנשים לא למדו דף יומי, נכון? מעט. אז שאלנו אז את החבר'ה, מי לומד דף יומי? אמרו, יש אחד שלומד. אחד, אנחנו 77 בשבע מחזור, בשיעור א' או 80, לא, היינו הרבה. אחד, מוטי, הוא לומד דף יומי. אז אמרנו, אחד, אבל טוב, זה גם אבל אחד מה, אז מה, בשביל אחד אז הוא יפסיד את השיעור במורה נבוכים? הלכה קבוצה לרב, אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים שיעור שתיתן לנו לשיעור ג' במורה נבוכים. הרב אמר, בסדר, יום שישי ב10:30. טוב, החבר'ה האלה כבר תשובה, הכל היה מוכן. הרב, יש בעיה, יום שישי ב10:30 יש דף יוימי. הרב אמר, מתי נגמר דף יוימי? ב-12. הקבוצה חזרה, רצו לאכול אותם, לא יודעים מה לעשות. בסוף הם חזרו לרב ואמרו, הרב, התברר שזה רק אחד נכנס לדף יוימי, אנחנו נסתדר. אבל באמת הרב היה גם לעצמו, גם לנו, בצורה, בדרישה, בצורה רצינית. בשיעור הרב גם דרש, הרב דרש אנשים יכינו לשיעור, שיהיו מוכנים. כל מי שלמד אצל הרב יודע ששיעור פתח בתומר, אבל תומר, מישהו צריך לקרוא. אבל למרות שהדבר גרם לאנשים להיות מוכנים, הרב תמיד היה מאוד רגיש. לא קרה שמישהו קרא והרב, אם מישהו קרא ולא ידע בדיוק מה להגיד, אז הרב היה אומר, טוב, תגיד, אתה חושב שההבנה הזאת היא ההבנה הפשוטה, או שאולי יש הבנה אחרת? הוא עזר לו, כאילו, תמיד בצורה, מי שלמד אצל הרב סולובייצ'יק יודע ששם זה לא היה ככה. אבל הרב מאוד, לא, ממש בצורה מאוד, והרב גם כשהוא נתן, למדתי אצל הרב אחרי זה בחבורות. היה שיעורים שהרב היה מעביר, ופעם, שבוע וחצי, משהו כזה, אחד התלמידים היה מעביר. כשהרב היה נמצא בשיעור של חבורות, של תלמיד מעביר, הוא היה יושב כמו תלמיד, הוא היה מסכם, הוא היה כותב, ובסוף השיעור הוא היה נותן הערות. וההערות של הרב היו מאוד מדויקות, חדות, ממש, אבל ההערות האלה קראנו להן סנדוויץ'. למה סנדוויץ'? איך אומרים סנדוויץ' באנגלית? אני לא רוצה סנדוויץ', היה סנדוויץ', למה סנדוויץ'? כי בהתחלה הוא תמיד היה אומר דברים טובים. שהוא היה טוב, היה זה, באמצע הוא היה אומר את המוסר שהוא רצה להגיד, ואז בסוף היה אומר, אני חוזר לראשונות, תגיד שהשיעור טוב, היה תמיד ככה בצורה עדינה, והדברים היו כל כך חדים, כל כך, פעם העברתי אותו שיעור על אביד איניש דינה לנפשי, זוכר עד היום הרב אומר לי, השיעור היה מסודר, מסודר מאוד, ואפילו מסודר מדי. זה הערה שלקחתי אותה אחרי זה הרבה שנים. היו הערות מאוד, ממנו למדתי את הסדר דרך אגב, אבל הוא הסביר ככה, אל תחשוף את כל הקלפים מראש, יהיה מעניין, לא משנה כל כך. עכשיו, אני ממש אגמור עוד כמה דקות, אל תדאגו, אני יודע שזה סנדי פה וצריך... נפיומי, כן. שיעורים של הרב גם היו, 2:30, 3, היו שיעורים ארוכים, לא, הרב לא היה... ליל יום כיפור היה רב היה מעביר שיעור כל הלילה מסכת יומה עד אחרון התלמידים, וכשאחרון התלמידים ב-4 היה עוזב, אז הרב היה גומר את השיעור. אבל הרב פעם הרב בא לבקר אותנו בצבא, היינו בטקס לפני השבעה, לפני, והרב הולך למפקדים ואומר, רציתי להעביר להם שיעור, אמרו לו, אי אפשר, עוד רגע הולכים, אין זמן. הוא אומר, אבל באתי, אין זמן. הרב אומר, טוב, שיעור קצר. אמרו, טוב, שיעור קצר. עכשיו אנחנו חייכנו, אמרנו, הרב לא יודע להעביר שיעור קצר. איך הוא יעביר שיעור קצר? אבל באמת פעם ראשונה בחיים ששמעתי מהרב שיעור של 5 דקות, הנושא היה תוך כדי דיבור. זה מה שהוא החליט להעביר ככה. תמיד שהוא גם בעניינים מספיק כדי לשנות, לתת פתאום נושא על, על מה שהוא רוצה. הרב לא אהב בינוניות. הרב רצה שבכל דבר we'll do the best. נעשה את הכי טוב שאפשר. הרב פעם ציטט גמרא במסכת ברכות דף ל"ב, 4 צריכים חיזוק. ושם בתוך הארבעה צריכים חיזוק. אחד הדברים שהגמרא אומרת זה דרך ארץ, ורש"י אומר חיזוק שיתחזק בכל כוחו. ורש"י נותן דוגמה, אומן לאומנותו, סוחר לסחורתו. הרב אמר, כל דבר שאתה עושה בחיים תעשה הכי טוב שאתה יכול. אני לא מוכן לסבול אפילו מישהו שמחפף. אינו עוד איזה מחפף, מחפף זה עושה לא בצורה רצינית, זה סלנג עברי. אני לא מוכן לסבול אפילו שמישהו שמחפף משחק כדורסל. אתה לא רוצה, אל תשחק בסקטבול. אם אתה משחק, תשחק כמו שצריך. והרב דרש בכל דבר רצינות, ובוודאי בעבודת השם. הרב דיבר פעם על יעקב אבינו בפרשת ויצא. יעקב רואה את האבן, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא שואל את הרועים, למה אתם לא מתחילים שפרץ? למה אתם לא מתחילים לעבוד? אומרים, מחכים שכולם יגיעו. ואז יעקב הולך ומזיז את האבן. חז"ל אומרים, כמסיר פקק מבקבוק מאוד בקלות. כשאנחנו קוראים את זה, מה אנחנו שואלים את עצמנו? שואלים, איך הוא עשה את זה? אבל הרב אמר, זאת לא שאלה, מה זה איך הוא עשה? יש ניסים יותר גדולים בתורה. השאלה היא לא איך הוא עשה, השאלה היא למה הוא בכלל ניסה. כשאנחנו מסתכלים על יעקב בפרשת תולדות, זה כל כך לא מתאים ליעקב. יעקב בפרשת תולדות כולו פסיבי. איש תם, יושב אוהלים, ישיב בבוחר כזה, בחור ישיבה, יושב כל היום, לומד, חיים, קצות או מה שהיה לו שם. יעקב לא יודע, אמא אומרת לו שעשיו הולך לקבל את הברכות. אמא אומרת לו מה לעשות. אמא מבשלת לו את האוכל. אמא מלבישה אותו בבגדי עשיו. אמא אומרת לו מה להגיד. כשהוא נמצא בסכנה, אמא אומרת לו, אתה ברח לך אל לבן אחי חרנה. יעקב הוא ממש בחור ישיבה תמים. ככה הולך, רואי צאן, חזקים, גדולים. והם אומרים לו, אנחנו לא מזיזים את האבן, מחכים שכולם יבוא. למה הוא בכלל ניסה? זה לא מתאים לו. It's not his character. זה לא מתאים לו. אמר הרב, יעקב שפרשת ויצא הוא לא יעקב של פרשת תולדות. משהו קרה ליעקב. מה היה באמצע? באמצע היה חלום הסולם. פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא מדבר אל יעקב ונותן לו שליחות על ארץ ישראל, על עם ישראל. כשיעקב מקבל שליחות הוא מקבל כוחות. מיד אחרי חלום הסולם כתוב וישא יעקב רגליו. בדרך כלל התורה לא תגיד ככה, תגיד וילך יעקב, ויצא וישא יעקב רגליו. חז"ל אומרים, רש"י שם אומר, הלב נושא את הרגליים. מר הרב, ברגע שהוא קיבל כוחות, קיבל שליחות, פתאום היה יעקב אחר. פתאום הוא היה יעקב שיודע לתקן עולם, להזיז אבן. והרב אמר, אנחנו צריכים לדעת לראות משימות, לראות שליחות, לראות שליחות של תורה, לראות שליחות של חסד. הרב אמר פעם, בציבור החרדי יש ביטוי וילנה גוין. אני לא יודע יידיש, אבל הרב תרגם. וילנה גוין, אם רק תרצה, תהיה הגאון. הגאון מוילנה. הרב אמר, תראו, אני חושב שלהגיד למישהו בעל כישרון בינוני, שאם הוא יתאמץ, הוא יהיה הגאון מוילנה, זה סתם לתת לו תקוות שווא. גם אם הוא יתאמץ, הוא יהיה הגאון מוילנה, והוא יהיה רבי עקיבא איגר. אבל מצד שני הוא אמר, בציבור שלנו, ציבור הציוני דתי, לפעמים אדם מראש אומר, אני שואף לבינוניות, אני רוצה קצת גמרא וקצת זה. אדם צריך לשאוף לדעת ש"ס, לקיים הלכה בצורה מלאה, לעשות חסד בצורה, הוא צריך לשאוף לשלמות, בסדר, לא תהיה רבי עקיבא איגר, אבל לשאוף לדברים גדולים. אם אתה לא שואף ולא חולם גדול, אין לך כוחות ואתה נשאר קטן. אני חושב שהרב בעצמו היה אפשר להרגיש איך השאיפה, השליחות, הרוח, כל היום, מהבוקר עד הלילה, בלימוד. פעם הרב עמיטל אמר לי, אם הייתי יכול, הייתי מחייב את הרב ליכטנשטיין לעשות ספורט. הוא אומר, אני מגיע לבית מדרש, אני יושב שעתיים, אני מסתובב קצת. הרב ליכטנשטיין מגיע, מהבוקר עד הלילה, הוא לא זז. צריך שיעשה קצת... הרב ליכטנשטיין בשנים האחרונות שלו היה עומד, כרגיל, עד הסוף, בחזרת השץ. הוא היה עומד מלחד עודי. אני רציתי פעם להגש לו, ולגידו, הרב, לחד עודי זה לא כל כך חשוב, הרב יודע, כאילו, הוא היה עומד, היה לו קשה, הוא בקושי קם, הוא לקח לו איזה דקה לעמוד, זה לא היה פשוט. היה עומד בלחד עודי, בסוף לחד עודי אומרים, בואי קלה, בואי חלה. הוא תמיד היה הולך, הולך, בערך עד לכאן, אולי יותר. כך הוא היה הולך, זה מנהגו של הרב, ללכת, אבל גם בימים, בחודשים האחרונים, עם המחזיק של הידיים, הוא היה הולך, הוא לא היה מבטר. היה בו משהו באמת, כוחות מיוחדים, שמחת תורה האחרון, וחייו, כיבדנו אותו להיות חתן תורה בקהילה, והוא כל כך שמח, והוא רקד, והוא פתאום התחיל לדבר על החשיבות של לימוד תורה, וקביעת עיתים לתורה, שכל יהודי בישראל צריך לשים לב לזה. והרב אמר פעם, גם לעצמכם וגם לילדים, כל אחד חייב ללמוד עם הילדים שלו, אדם צריך לוותר על קריירה, כדי שיהיה מספיק זמן ללמוד עם הילדים. הרב, היה לו באמת משהו מדהים בדברים האלה, ואני אסיים במשהו שקשור לזה שאני נותן פה שיחה היום. כי זה שאני עומד ונותן פה שיחה היום על הרב, לא יכולתי לעשות את זה, לא הייתי עושה את זה, אילולי הרב. אז תגיד, טוב, ברור, כי על מי הייתי מדבר? אבל לא בגלל זה. כשהייתי בשיעור ד' למדנו מסכת כתובות. ואני רציתי ללמוד יחד עם כתובות גם הלכה, גם איסור ויתר. הרב קרא לי לחדרו ואמר לי, תראה, מסכת כתובות, מסכת שמנה ודשינה, גדולה, ולימוד הלכה, איסור ויתר, זה גם גדול. לא עכשיו. אמרתי לו, אבל הרב, אני רוצה ללמוד הלכה גם. אז אמרתי, בסדר. כל שלוש שנים לומדים מחדש, כשתהיה בשיעור ח' תוכל ללמוד הלכה. עכשיו אני אגיד לכם, כשהייתי בשיעור ד' היה ברור לי שאני הולך להיות רופא. לי זה היה ברור, לאבא שלי זכרונו לברכה זה היה עוד יותר ברור. שאני הולך להיות רופא. אמרתי לעצמי בשיעור ח' אני אהיה באוניברסיטה העברית, לומד רפואה, מה? טוב, הרב אמר, למדתי כתובות. כשהייתי בשיעור ה', הרב קרא לי עוד פעם לחדר. הרב אמר, אני יודע שאתה רוצה להיות רופא. ואז הוא דיבר רבע שעה כמה חשוב להיות רופא. רפואה זה מקצוע של חסד. והוא דיבר על החשיבות להיות רופא, ואחרי רבע שעה הוא אמר, איזה מילה? אבל. אבל, במקרה שלך, אתה צריך להישאר בתורה, יש לך שליחות בתורה, זה ה... ובסופו של דבר, בזכות הרב, גם נשארתי, וגם אבי עליו השלום, שמח בדברים אחר כך, כך זמן. הרב אמר לי, תראה, אני לא מבין, אני רוצה שתהיה רב, אין שום מה, תהיה רופא, אחרי זה תהיה רב. הרב דוקטור הרצוג, רגע, רגע, הרב דוקטור ליכטנשטיין, מה הבעיה? אבל הרב רצה אחרת, ואני חושב שבאמת אי אפשר לנסות להיות הרב, אי אפשר. אחרי שהיה את הסיפור עם המרק, שסיפרתי לפני 20-15 שנה, חזרתי הביתה ואשתי מגישה מרק, אמרת, לא, אני לא אוכל מרק. אז היא אמרה לי, למה אתה לא אוכל? אמרת את הסיפור. היא אמרה, תשמע, תיזהר, לא לחשוב שאתה הרב ליכטנשטיין. אז זה נכון, אי אפשר, אנחנו לא נהיה הרב ליכטנשטיין, זה לא, אין מה. איך אמר לי אחד הרמים בישיבה לפני שנים, כשהייתי בשיעור א', הוא אומר, אתה יודע למה אני פה? כי כשאדם רואה את הרב ליכטנשטיין, הוא מסתכל, הוא אומר, מה אני אעשה פה? אין לי אפילו למה לשאוף. הביאו אותי כדי שיהיה למה לשאוף, שיהיה... אז אי אפשר להיות הרב ליכטנשטיין. אבל כל אחד יכול לקחת משהו מהדברים של הרב ליכטנשטיין. ובכוונה נתתי הרבה דוגמאות, כי אני חושב שכל אחד משהו. אחד ייקח משהו בתורה, וענווה, ויושר, ורגישות. כל אחד ייקח משהו, ואני חושב ש... אפשר ללמוד המון מהדברים של הרב, לקחת דברים שבאמת יהפכו אותנו לאנשים יותר טובים ויותר מוסריים, יותר אנושיים ויותר קרובים לקדוש ברוך הוא. וזכות גדולה הייתה לנו לקבל מהרב, עדיין אפשר לראות וללמוד את הדברים של הרב, ובעזרת השם שנזכה ללכת גם אם לא בצורה מלאה אבל בדרכים הישרות והטובות של הרב, בעזרת השם יתברך, בשורות טובות, יום ירושלים שמח. She's amazing.